בוקר טוב איתן וכל המאזינים באוסטרליה.
יופי, תודה רבה דוקטור ענת הוכברג מרום. כמו שהצגתי אותך, מומחית טרור עולמי, עוסקת בניתוח השפעה של ארגוני הטרור העולמי על הזירה הפוליטית הבינלאומית. והאמת שזו הזדמנות נהדרת למאזינים באוסטרליה לשמוע ממקור ראשון, ממי שחי את זה כל היום וגם כל הלילה, שנוסע בעולם ופורס מסרים בצורה מאוד ישירה. כולנו עוקבים אחרי מה שקורה בסוריה וכמובן בעיראק, ושומעים על התמוטטות דאעש ושלדעת כולם מובילה להחלשת האיום הביטחוני העולמי. אכן?
המציאות שונה בהרבה ממה שאנחנו שומעים ורוצים לקוות. זה מה שנקרא wishful thinking, שבאמת הטרור נעלם, אבל אני אהיה במקרה הזה לא כוח של בשורות. אני אופטימית מטבעי, אבל לא במקרה הזה. הטרור העולמי לא רק שלא נחלש, הטרור העולמי משנה את פניו, נעשה מורכב, נעשה מסוכן הרבה יותר, הוא נעשה מבוזר ומפוזר ברחבי העולם. אם אנחנו צפינו בשלוש וחצי שנים האחרונות במסגרת של ארגון שקרא לעצמו מדינה, והיה ממוקם בשתי מדינות במרחב גיאוגרפי של, בשטח עצום שגודלה של בריטניה, הרי שהיום אנחנו רואים איים קטנים מפוזרים בעולם, בין אם זה ב... 10 מדינות ברחבי העולם כמו אפגניסטן, פקיסטן, תימן, לוב, מצרים, מלי, ניגריה, מדברים גם על פיליפינים שקצת יותר קרובים לאוסטרליה ובכלל ברחבי אסיה. היום המרחב הרבה יותר מורכב, ויש פה אלמנטים שהם לא רק תאים וחוליות, הם גם כמו שאנחנו מכירים את התופעה של הזאבים בודדים, שבין אם הם פועלים מטעם דאעש, או בהוראת דאעש, או בהשראת דאעש, או האידיאולוגיה הג'יהאדיסטית, או שפועלים על דעת עצמם. אבל היום הטרור הוא הרבה יותר מורכב ומסוכן.
ואת יודעת, ענת, אחד הדברים שאותי מטרידים כשאני קורא עיתונים, כמובן, זה אלמנט של שיתוף פעולה בין מדינות כדי למגר את התופעה הזו, אבל במקביל אנחנו רואים שזה אולי פותח איזו הזדמנות לשיתופי פעולה בין אולי לא מדינות עוינות, אבל בין מדינות שלא מנהלות יחסים דיפלומטיים בינן לבין עצמן.
בהחלט, ואת אומרת יותר מזה, יש קשרים ויש מגעים גלויים וביניהם גם חשאים, וטוב שכך. ארגוני הביון היום עובדים שעות נוספות, עובדים קשה מאוד, שבשביל פעולה הם לא משהו בעבר, ואנחנו כולנו נדרשים, לא רק בישראל, ולא, אמנם המרכז, הרבה פעמים אנחנו ככה נמצאים בתור ישראלים במרכז ובמה העולמית, ולכאן, וכאן מתרכז כל הטרור העולמי, אז זהו, שלא. ארגוני הביון בשיתוף המוסד והשב"כ הישראלי והמן וכל החוליות וכל הארגונים פה בארץ משקפים פעולה, אבל אני חושבת שאני פה ככה לא מטריעה, אבל כן אומרת בהערת אגב, שבהחלט יש מקום לשיתופי פעולה שהם לא רק פורמליים. בעברית פשוטה יותר או בשפה ככה יותר קלילה, בהחלט יש מקום לשיתופי פעולה הרבה מעבר לצינורות המקובלים, ולא רק בחברות וארגונים מודיעיניים וביטחוניים. בהחלט יש מקום לשיתופי פעולה עם מדינות שבעבר לא היו קשרים איתם. כן יש מקום לשתף במידע ולחלוק את המידע הקיים. בדוגמה קלאסית שקרתה אך לפני מספר שבועות באמצע פברואר, כשישראל עברה לסכל פיגוע טרור שצפוי היה ועלול היה להתרחש באוסטרליה במלבורן.
וזה מאוד מעניין, כי אחד הדברים שבעצם אם אנחנו שמים דגש על אוסטרליה לשנייה, ואנחנו חיים באוסטרליה, אנשים אומרים לאוסטרליה זה the last place in heaven. פה אפשר עדיין לחיות בלי חשש משמעותי כמו באירופה להפתעות טרור. ואז השאלה אם אוסטרליה הרחוקה הזו באמת חשופה עם כל הסטריקטיות, ובאמת משטרת הגבולות פה עושה עבודה יוצאת מן הכלל, על אף שבאמת מדברים פה על גדלים אחרים והרבה יותר הבטחת חופים, אבל בשדות התעופה את רואה את זה בצורה בולטת. האם את חושבת שלאוסטרליה יש חלק במאבק הזה, היא צריכה לשים דגש על זה, היא צריכה לחשוב קדימה?
יש חלק מרכזי במניעת הטרור, ואם לתת ככה תמונת מצב עכשווית ומדויקת, מהחל מ-2014 היו 13 ניסיונות פיגוע שסוכלו רק באוסטרליה, וזה נתון שקשה להתעלם ממנו, ויחד עם זה צריך להבין שהוא לא אינדיקטיבי, הוא לא מהווה אינדיקציה למה יכול היה לקרות או עלול לקרות בעתיד אם אנחנו לא נמשיך לשמור על הגבולות. זאת אומרת שהיום אוסטרליה, ארגוני הביטחון מצוינים ומשתפים פעולה עם הארגונים ברחבי העולם, וטוב שכך, ואסור לרגע לעצור או לחשוב שאפשר יהיה לעצור מעיניים בשמירה. הייתי אומרת אפילו נדרש עידוק ושיתוף פעולה מורחב ומורכב יותר, ואין ספק שהחלוקה והשיתוף של המידעים והתכנים שמועברים היום ברשתות החברתיות חייב להיות מפוקח, חייב להיות מוניטורינג, וחייבת להיות כאן הערכות הרבה מעבר למה שאנחנו כאזרח הכי שקט ורגוע חושב או יחשוב עליו. והטרור תמיד מקדים אותנו, אנחנו צריכים לחשוב על אמצעים נוספים למנוע את האפשרויות של פיגועי טרור, ולא במרחב הפיזי. פה אני רוצה ככה לקחת תפנית איתן וללכת לכיוון המרחב הסייבר, ונדרשת עבודת נמלים והרבה מאוד כוח אדם כדי למנוע ולסכל אפשרויות של פיגועים במקומות הכי המוניים שיכולים לחשוב עליהם, וגם מקומות קטנים או בינוניים יותר.
זה בדיוק מוביל אותי באמת לחופשיות בפעילות למשל של הארגון הזה דאש, שמי שלא באמת מומחה כמוך לנושא הזה לא יודע באיזושהי צורה להגדיר את הבזורה הזו, איך הם פועלים, איך אנחנו מנסים לעשות מאמץ לעצור כניסה לתוך סוגי אוכלוסיות שונות. ואחד הדברים היותר מעניינים באמת זה מה הן האוכלוסיות המועדות להקצנה ורדיקליזציה.
האוכלוסיות שהיום ספגות את הטרור או מועדות, מה שנקרא prone to radicalization, ואותן אוכלוסיות, זה יכול להיות אותם מוסלמים צעירים, ניקח מספרים יבשים, מדובר היום על מספר סי של צעירים בעולם. 550 מיליון צעירים, ומדברת על גילאים של 15-24, מתוכם 13% הם מובטלים, מובטלים שאינם עובדים ואינם לומדים. הם אינם רק מוסלמים, אבל בקרבם יש הרבה מאוד מוסלמים, ומדברת פה על, על חלק מאוד גדול של מוסלמים שהם מובטלים. באחוז הגבוה הזה אבל נכנסים כמובן גם אותם צעירים שהם אינם מוסלמים ועלולים לעבור רדיקליזציה, ופה אפשר לדבר גם על מהגרים ועל פליטים, ויש היום 25 מיליון פליטים מוסלמים שברחו מרחבי המזרח התיכון, אסיה ואפריקה. אנחנו מדברים כאן אוכלוסיות של אותם צעירים שאין להם, ביניהם, ביני עצמם או בצורה אובייקטיבית, אין להם עתיד, אין להם אופק, אין להם מטרה בחיים. אותם צעירים, למשל, אם ניתן ככה מספרים נוספים, מי שהתגייס לדאש, מקרב 40 אלף הזרים שהתנדבו לשורות דאש והתגייסו לארגון בין 2011 ל-2015, 40 אלף הם אותם לוחמים זרים שהגיעו מ-110 מדינות. רק מאירופה הגיעו קרוב ל-6,000, אנחנו צריכים לזכור מספרים מאוד מאוד קשים היום, ש-25% מתוכם בכלל המירו את דתם לאסלאם, הם בכלל מומרים. כך שהיום prone to radicalization זה אותם, לרוב, זה אותם צעירים בגילאים מאוד צעירים, להגיד לי ילד בן 15 שמועד לרדיקליזציה זה לא נתפס בכלל. זה מספרים קשים.
אירופאי, קנדי, אוסטרלי, שלא מוסלמי, עד כדי כך?
רבע מהמתגייסים עדיין שהגיעו מאירופה הם לא מוסלמים. שימו לב, אחד מכל ארבעה אנשים הם לא מוסלמים. עכשיו, לא בהכרח אותו מוסלמי שכן התגייס לדאש וחי היום באירופה בכלל מטופל או מתייחסים אליו קיירות. אנחנו מדברים היום מה זה קיירות, אין לו זכויות, הם חיים בגטאות היום ברחבי אירופה, בערים כמו בפריז ובבלגיה, אנחנו יודעים מספרים מאוד גבוהים של אלפים ועשרות אלפים של צעירים שחסרי זהות, חסרי יעד, חסרי מטרה בחיים, חיים בלימבו. האם הם מוסלמים, האם הם אירופאים, האם הם צרפתים מוסלמים אירופאים, מי הם בכלל ומה הם בכלל, והשאלת הזהות פה, החוסר זהות, אותו קרס שהם חיים בתוכו, מוביל אותם במידה רבה להיות מועדים להקצנה ולתמיכה באידיאולוגיות קיצוניות. אחת מהן זה אידיאולוגיה ג'יהאדיסטית, שהיא בעצם הבון טון היום שמופיע בעולם. אבל אנחנו רואים היום על הקצנה בכלל, גם של הימין הקיצוני, גם של השמאל הקיצוני, ואם ניקח את ההקצנה הזאת, אז היום הצעירים בעצם הם הכי מועדים או הכי חשופים לתכנים מיליטנטיים שלאף אחד אין שליטה עליהם ברחבי הרשתות החברתיות.
זה לוקח אותנו באמת למקור הזה שממנו מגיעים המתנדבים האלה לדאעש, לטריטוריות בהן עלול להתפרץ הטרור העולמי. והאם יש פה איזה מין אלמנט כזה, הייתי קורא לזה של דיווח, של מין ריגול טרור כזה, שאדם שמגיע ממדינה נאורה, למשל כמו קנדה או ארצות הברית, מספר על נקודות חולשה ואומר בואו נפעל במקומות שאין בהם כיסוי, הידע הכללי על המקום שממנו הוא בא, עד כדי כך שיש מין bouncing back כזה?
יש סוג של bouncing back מצד אחד. מצד שני, אני רוצה לזכור שהיום המזרח התיכון זה לא האזור היחיד שיש בו בעצם כאוס, יש בו כאוס פוליטי ביטחוני או חוסר משילות, יש מדינות ערב שמתפרקות, לוב, תימן, מצרים, מדינות אפריקה שמתפרקות. אנחנו מדברים היום גם על אזורים באזורי אסיה כמו הפיליפינים, שהשתלט האסלאם הקיצוני, הטרור הקיצוני הולך וכובש, שנומד במרכאות כפולות, ערים ומחוזות, אפגניסטן ופקיסטן, בנגלדש, גם בהודו, גם באזורים שלכאורה על פנה במדינות ריבוניות, אבל אנחנו רואים היום יותר ויותר אזורים בעולם שהמשילות, או יותר נכון חוסר המשילות, או חוסר היציבות, גם השלטונית, מדינתית, וגם ברמה כמובן החברתית הכלכלית, הם אותם קרקע, אותה קרקע פוריה שממנה צומחים אותם גידולי פרא, ארגוני הטרור. אבל לתחילת השאלה שלך, מבחינת הבאונסינג בק, היום המרחב אפשרויות של הטרוריסטים הפוטנציאליים הוא מאוד מאוד גדול. קשה מאוד לנטר, ויותר מזה למנוע ולסקר פיגועים של חוליות מאוד קטנות שיכולות להיות ברחבי העולם, אפילו ללא מגע פיזי ביניהם. זאת אומרת, הם לא צריכים היום משרד או מפעל שיתפעל אותם, הם מעבירים את כל המידע ואת כל המסרים ברשתות החברתיות. זה קשה מאוד לקחת ולחסות בכלל את ההיקף הקשרים שלהם, שלא נדבר על קשרים מוצפנים ברשתות מוצפנות, אפליקציות מוצפנות שלא מאפשרות אפילו לנסות, אני אומרת, מנסים, עושים את כל המאמצים, לנסות לנטר את אותם קשרים ואת אותם התקשרויות ובריתות לשיתופי פעולה, אבל זה כמעט בלתי אפשרי לתת כיסוי אפילו, אני אומרת, בצורה משכנעת ולנסות למנוע. מה שראינו בחודש שעבר, באמת את הפיגוע הגדול שנמנע באוסטרליה, זה נפלא וזה מצוין, והלוואי וכן ירבו, כמובן הסיכויים של פיגועי הטרור ושיתופי הפעולה, בהחלט.
ואת יודעת, אני ככה שומע אותך ברקע, מדברת כל כך על הרשתות החברתיות, מדברת בעצם השפעת תהליכים חברתיים וטכנולוגיים על הזירה הגיאופוליטית העולמית. האם זה נכון לקרוא לתהליכים האלה שיווק טרור, ואיך אפשר למצוא דרך למגר אותו, לעשות מאמץ מקביל בתחום השיווק נגד הטרור?
קודם כל, השיווק טרור זה מונח שאני הגדרתי אותו לפני, ב-2004, כשכתבתי את עבודת הדוקטורט על אל-קאידה, איך אל-קאידה משווק את עצמו באינטרנט, במדיה מינלאומית. אני כבר אז ניבאתי בעצם את הפעילות העסקית, השיווקית, המתפשטת של ארגוני הטרור, זה היה הרבה לפני דאעש. אני טוענת שבאותם כלים, באותם אסטרטגיות, באותן טכניקות של שיווק דיגיטלי, שבהם משתמש היום דאעש וגם ארגוני טרור אחרים, באותם כלים בדיוק אנחנו צריכים לתת מענה, מה שנקרא counter-terrorism או counter-marketing strategy, שזה בא לומר במילים אחרות של אותם מסרים מיליטנטיים שארגוני הטרור והדוברים והמנהיגים של ארגוני הטרור מפיצים ומקדמים במדיה וברשתות המדיה, אנחנו צריכים לתת את המענה המאוד מתוחכם כדי למנוע, ובדיוק שדיברת קודם על אותם צעירים חשופים ומועדים לרדיקליזציה, כדי למנוע את הגלי הגירה למדינה הווירטואלית. אין לנו היום מדינה פיזית, כמובן שמדינה ארגון המדינה האסלאמי כבר לא קיים על הנייר ובצורה פיזית, אבל בזהות שלה, במרחב הסייבר, לא רק שהוא קיים, הוא הרבה יותר חזק מבעבר. ולכן כדי למנוע את אותם גלים של אותם בלי רדיקליזציה ואת אותם מסרים ליטנטיים מלהגיע לשכבות ואוכלוסיות וקהילות נוספות, אנחנו במערב חייבים לפתח את האסטרטגיות וטכניקות של הקאונטר שיווק, מה שעד היום לא נעשה, ואולי נעשה מעט מאוד, חלש מאוד, בצורה לא אפקטיבית. וזה אכן, איתן, ועל זה אני כל הזמן מתריעה בכל מקום ובכל פורום אפשרי, הגעתי עם זה בזמנו לפני 3 שנים גם ליועץ הישיר של אובמה, להפוך שולחנות ולהגיד, חבר'ה, הגיע הזמן לעשות עבודת נמלים רצינית ולנסח אסטרטגיות שתאפשר לנו להתמודד בצורה אפקטיבית עם הטרור הזה, והטרור הוא טרור ופוגע בכולם בסופו של דבר, ומרחב הסייבר פרוץ ואין שליטה עליו, ואנחנו חייבים להתמודד בצורה נחושה אבל מאוד אפקטיבית מול המסרים שמתפשטים והולכים ברחבי העולם.
לולא חוקרות כמו דוקטור ענת אוכברג מרום מאוניברסיטת תל אביב שעוסקת בנושא הזה, אני לא חושב שהייתה אפשרות ענת להתקדם, ויועצת לממשל האמריקאי, יושבת בוועדות שונות ומדברת בצורה חד וחלק ישירה על כוחה של המדיה החברתית, על הפעילות העסקית שיווקית כדי לעבוד והייתי קורא לזה להרחיב את הלחץ מטעם דאש על העולם, ובמקביל איך אנחנו מוצאים את הדרך להתמודד בצורה אפקטיבית בטרור העולמי. ענת, תודה רבה לך מישראל, מתל אביב, הבוקר, אנחנו בטח נשמע אותך גם באנגלית בקרוב מאוד, אז תודה רבה.
תודה רבה איתן, כל טוב.